כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
והבוקר נפתח ברשותכם עם רגע של עברית. מוטי, זה במיוחד בשבילך. לדעתי אתה צריך להפסיק עם הזלולת, הלא הוא הג'אנק פוד. עדיף לעשות מצלה, שזה על האש. אפשר לקנח עם אוגונית, המילה שמחליפה את הקאפקק. לעזר במגדנאי בשביל זה, שזה בעצם הקונדיטור. להזמין למצלה שאתה עושה את הנכדן והנכדנית והחימש והחימשה. חימש וחימשה אלה בני הנין. אוקיי, ויש גם את התיקונאי, סוג של שיפוצניק. אגב, התיקונאים לא אוהבים את המילה שבחרו להם באקדמיה. אנחנו נדבר עם אחד מהם בהמשך, אבל לפני זה נודה ליאל איבר שעורכת ומפיקה את המשדר, למוטי קופפר שמבטיח להפסיק עם הזלולת, והוא הטכנאי שלנו גם בבוקר הזה. ולגשת ראשית לעניינים הפוליטיים, אנחנו פותחים חבר הכנסת משה פייגלין מהליכוד. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה עבר עליך? רגע של התפכחות?
עבר עליי, למען האמת, עבר עליי לילה קשה מאוד, מאז שבית הדין הפך שוב את ההחלטה כל כך הגיונית ופשוטה ומנומקת שהוא קיבל. וזהו, נוצרו כאן תנאי התמודדות בלתי אפשריים. בוא נאמר את האמת, ראש הממשלה יצר פה תנאי התמודדות בלתי אפשריים. הוא למעשה עומד כאן על פסגה של הר שאני מנסה לכבוש, ומאלץ אותי על מנת להגיע לשם, להפיל על שני הרים בו זמנית.
אז למי שפספס, רק נסביר שאתה פורש מהמרוץ לראשות הליכוד, נכון? אתה כמובן מתמודד בפריימריז, אבל לא על ראשות המפלגה. ובעצם מה שטוען בנימין נתניהו פומבית לפחות, זה אני מאחד את ימי ההצבעה לחברי הכנסת ולרשות המפלגה כדי לחסוך 6 מיליון שקלים. זה לא טיעון מספיק חשוב?
בעצם מה שקרה, מה שעשה כאן ראש הממשלה, הוא אילץ את מי שרוצה להתמודד מולו וגם לכנסת לעשות את שני הדברים יחדיו. אלו שתי התמודדויות שונות, שתי התמודדויות עם מסרים שונים לחלוטין, מול קהלים שונים. בית הדין קיבל לדעתי, לצערי הרב לראש הממשלה יש הרבה מאוד כוח והוא הצליח להפוך את העניין. יכולתי לגרור בקלות את המפלגה חודשיים לפני בחירות לערעור בבית המשפט המחוזי וגם לזכות, אבל זה היה בוודאי מזיק לליכוד.
אבל למה בעצם אתה חושש מכך שמאחדים את שתי הצבעות ליום אחד? מה הבעיה? אם אתה מספיק חזק בעיני בוחריך, אז מה זה רלוונטי באיזה יום הם בוחרים בך?
משום שהם אמורים לבחור בו זמנית גם לרשות וגם במידה ולא יבחר לכנסת, אבל הם לא יודעים אם נבחרתי או לא. זאת סיטואציה שבה אתה צריך לטפס למעשה על שני הרים בבת אחת.
לא הבנתי. יש את ההצבעה על רשות המפלגה. זה קורה לפני ההצבעה על המיקום של חברי הכנסת?
תמיד כך זה היה, זה גם מה שאומרת החוקה, וכך צריך היה לעשות.
יפה, ואם זה קורה ביום אחד,
גם הפעם.
אז אלה שבוחרים בך למיקום במפלגה, לא יכולים לבחור בך גם לרשות המפלגה, כי זה או זה או זה?
תחשוב על המצביע שמגיע, מבחינתו נתניהו הוא ראש המפלגה. כשהוא מצביע עבור נתניהו, הוא לא מצביע עבור נתניהו לכנסת, הוא רק מצביע נתניהו לרשות המפלגה. לעומת זאת, על המתמודדים הוא לא, הוא לא יודע אם הם יעמדו בראש או לא יעמדו בראש, הוא מניח שכן, הוא מניח שלא, אני לא יודע, ואז הוא צריך להכריע, או זה או זה, נוצר מצב...
זאת אומרת, הוא לא יכול להצביע לך גם לרשות המפלגה וגם למיקום ברשימה.
מבחינת המצביע זה בוודאי מצב שהוא בעייתי מאוד.
לא, השאלה טכנית, אם הוא יכול להחליט שהוא שם פתק שלך, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק.
אמר לך בפשטות, לא מדובר כאן, נוצר כאן מצב של התמודדות שלא בתנאי שוויון. מתמודד אחד נמצא כבר פסגת אחד ההרים שכולם, ששאר המתמודדים רוצים להגיע אליו, ונאלצים על מנת להגיע אליו לטפס בו זמנית על שני הרים במקום אחד. זה בניגוד להיגיון, זה בניגוד להוגנות, זה בניגוד לחוקה, אבל זה מה שקרה, ובמציאות הזאת החלטתי
לפרוש מהמרוץ. תאמר לי, חברך דנון...
פשוט לגלות אחריות ולפרוש.
חברך דנון גם... חברך דנון גם מתכוון לפרוש מהמרוץ לרשות המפלגה בעקבות ההחלטה הזו של בית המשפט?
אין לי מושג מה הולך לעשות דנון, זה גם לא יותר מעניין, יותר מדי מעניין אותי, יש לדנון את השיקולים שלו. אני רק אומר דבר אחד, ההתמודדות לרשות הפכה להיות חסרת משמעות.
אוקיי, אז בוא נשמע איך אתה נערך להתמודדות לכנסת עצמה בעצם, על מיקום במפלגה.
ההתמודדות לכנסת היא חשובה מאוד, משום שהדרך שאותה אני מייצג, הדרך האלטרנטיבית, הדרך של המחנה הלאומי, שאליה המחנה הלאומי צריך לחזור, אני בהחלט ממשיך ומייצג אותה מתוך הרשימה לכנסת, ואני מאמין שלא ירחק היום ותהיה שוב התמודדות על רשות התנועה, וכמובן שאשוב ואתמודד, ואני כל הזמן חותר לרשות התנועה. צריך להבין שבאופן פרדוקסלי נאלצתי להוריד הפעם את התמודדותי לרשות, על מנת להגיע בביטחה וביתר מהירות לרשות הליכוד, לרשות הליכוד. בדרך שבה זה נעשה, זה עלול היה לגלגל אותי אחורנית, השלב הזה. לכן הדרך שאני מציע, אני דבק בה, אני דבק בה ברשימה לכנסת, ובכל הזדמנות אמיתית, כל פריימריז אמיתיים שיהיו, ולא פריימריז עם תרגילים שכאלו, אמשיך ואתמודד לרשות.
במה בעצם דרכך שונה משאר הדרך של חברי הליכוד?
לצערי הרב, לא של שאר חברי הליכוד, אלא של שאר המחנה הלאומי כולו, כולל חברי כנסת בבית היהודי. אני מדבר על החלת ריבונות מלאה בכל שטחי ארץ ישראל שבידינו, בדיוק כפי שכתוב בחוקת הליכוד, בדיוק כפי שכולנו האמנו עד להסכמי אוסלו. אני מדבר על דרך כלכלית, מדינית, חברתית, אחרת, ששואבת מתוך הזהות היהודית שלנו. אני מדבר על דרך שאני יודע שרוב רובם של חברי הליכוד רוצים אותה, אוהבים אותה, נהנים מאוד לשמוע אותה. אני נתתי נאום, את נאום בר אילן האלטרנטיבי בתחילת השבוע, וקיבלתי תגובות נלהבות מאוד מכמעט כל אנשי המחנה הלאומי שיכלו ליצור איתי קשר. כן, אני לא חושש לומר שאין דבר כזה עם פלסטיני, כפי שפעם גם גולדה מאיר אמרה, היום אף אחד בימין לא מעז לומר זאת.
אתה יודע, זה אולי לומר את זה היום, זה אולי קצת בריחה מהמציאות.
זאת לא בריחה מהמציאות, זאת האמת. אבל זאת האמת שהיום אף אחד לא מעז לומר אותה, כפי שפעם בשמאל.
כי בלתי אפשרי לומר אותה, אתה יודע, אי אפשר לצאת נגד כל העולם כולו.
אז הנה קיבלת בדיוק את התשובה לשאלה שלך. ההבדל, שאלת מה ההבדל ביני לבין השאר, אני ממשיך לומר את האמת, ממשיך לדבוק בה, ומביא את המחנה הלאומי כולו לאט לאט חזרה.
אתה מבין שדעותיך לא מאוד פופולריות בקרב רוב הציבור בישראל, לא יכולים באמת להוביל אותך למצב של הנהגה במדינת ישראל. צריך להיות גם מרציות, אולי אתה צריך לעשות פשרה בעמדותיך, כדי לפחות להשיג חלק ממטרותיך.
א', אני חולק עליך, כמו שאמרתי בהתחלה, הדברים שאני אומר הם הגיוניים, הם נינוחים, הם מציאותיים, פשוט משום שהם אמיתיים, והם מתאימים, אולי לא לכל הציבור, בוודאי לרובו, בוודאי למחנה הלאומי. זה דבר ראשון. הדבר שאתה מציע הוא, אל תהיה מנהיג שעומד במקום הנכון ולוקח אחריו את הציבור, אלא תיגרר אחריו, תיגרר גם אתה.
לא, ממש לא אמרתי, אמרתי, תהיה מנהיג, תסתכל במבט מפוקח על המציאות.
אתה מציע לי לעשות בדיוק את אותה טעות שעשה המחנה הלאומי אחרי אוסלו. גם אני נאלץ לחבק את ערפאת בשתי ידיים, גם אני נאלץ לקבל את פתרון שתי המדינות, גם אני שתי דקות לפני הבחירות יהפוך להיות אמיר פרץ עם הפתרונות שהתנגדתי להם שש שנים. לא זו דרכי, דרכי היא דרך של הנהגה אמיתית למחנה הלאומי.
יהיה מעניין לראות באמת לאיזה מקום תגיע הפעם. אתה יודע על שמות חדשים שמתכוונים להתמודד?
להתמודד לאן?
למפלגה, בפריימריז.
כרגע המתמודדים האחרים ממשיכים להתמודד, אבל ההתמודדות היא חסרת משמעות, משום שלא מובט שם שום דרך אלטרנטיבית אמיתית.
טוב, שמעת על ההצעה שקיבלה מרים פרץ?
לא.
מראש הממשלה להצטרף למפלגה?
לא, אני אשמח מאוד אם היא תעשה את זה.
לא, לדעתי היא סרבה.
זה חשוב מאוד שהיא תבוא.
כן, היא סרבה לדעתי, אני יכול עוד תנסה להבין ממנה למה בשידור. בכל מקרה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, חבר הכנסת משה פייגלין.
תודה
על השיחה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
מעניין לדעת בימים הקרובים אילו פנים חדשות נגלה בכנסת הבאה. יש מפלגות שעדיין לא פרסמו את השמות החדשים, אבל שם אחד שכבר צץ בכותרות, זהו שמה של מרים פרץ, שקיבלה הצעה מבנימין נתניהו לקבל מקום ברשימת הליכוד לכנסת. מרים פרץ, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
המציאות הישראלית הקשה הפכה אותך לסוג של סמל ישראלי. שיקלת את שני בנייך בשירותם הצבאי, ויצא לך בעקבות כך, אני מניח, לסייע ללא מעט אמהות אחרות, מה שהפך אותך לסמל, כמו שאמרתי קודם. והנה מגיעה הצעה שיכולה להפוך את הפעילות שלך בקרב הציבוריות הישראלית למשהו משמעותי יותר, ואת אומרת לא. למה?
תראה, קודם כל אני מכבדת את ראש הממשלה ואת הפנייה שלו אליי, ואמרתי לו בתשובתו שאני מאוד מוכירה ומעריכה. חשוב לי לציין שהקשר עם ראש הממשלה לא התחיל היום. כבר כשנפל אוריאל, בני הבכור, בשנת 98, הוא היה אז ראש ממשלה והתקשר אלינו, ומאז ביום זיכרון, אנחנו גם מדברים כמשפחה שכולה, לאו דווקא כראש ממשלה. ובפנייה שלו אני חייבת לומר שהתרגשתי, ומצד שני ביקשתי לחשוב, וידעתי שמיום שנפלו בניי, לא בחרתי את הפעילות הזאת. אתה יודע, הסיטואציה נגזרה עלינו.
כן.
אבל אני בחרתי להדליק את האור הפרטי שלי. אנחנו בחנוכה, וכל אחד מציב בחלון ביתו את נרותיו. אז אני בחרתי לקחת את הנר שלי, נר המורשת, לאו דווקא של הבנים שלי, של כל הנופלים, ולהפיץ אחדות ואהבה, והנושא הזה של צדקת הדרך, ואמונה בארץ הזאת, ובעם הזה, ובטוב שבו. הרבה טוב יש בו.
זה, כל מה שאת אומרת, רק משכנע יותר, למה כן היית צריכה להסכים להצעתו של נתניהו?
אז אני אומר לך, אני חושבת שהפעילות הפוליטית תסיט אותי מהדרך הזאת, ואני אסביר לך למה. אין כמו מפגש בהר הזיתים עם חיילי צהל. איפה? אני אמצא את המפגשים האלה.
כחברת כנסת לא תוכלי לעשות את זה?
אני רוצה לומר לך שבעשייה הפוליטית, מטבע הדברים, אתה מתעסק לא רק בתחומים שלך, אלא בהרבה נושאים. אני רוצה לראות את עצמי פחות בישיבות, ויותר בשיחות עם נוער, עם הקהילות בעולם ובארץ, שם. כל זמן שהקדוש ברוך הוא העניק לי את החיים האלה, שהם זמניים, זמניים מאוד. בוא אני אקח אותם למקום של עשייה, שבה יש גם נגיעה בלבבות, ולא כולם דווקא צריכים בפוליטיקה. אנחנו צריכים אנשים טובים בחינוך, אנחנו צריכים בצבא, אנחנו צריכים אנשים טובים בבנקים, בקופת חולים, רופאים טובים.
את יודעת שדווקא דווקא הדברים האלה שאת אומרת, זה מה שגרם לנתניהו לרצות אותך אצלו במפלגה.
נכון, ואמרתי, ואני חושבת שהוא קיבל את העמדה שלי, והוא הבין מתוך כבוד הדדי, מתוך רצון להמשיך בדרך הזאת שאני רואה בנחת. אני היום הולכת להיפגשת עם סיירת מטכ"ל.
כן.
בערב אני הולכת להדליק את הנר עם המשפחות השכולות של צוק איתן. תשמע, זה ממלא אותי, וזה נותן גם לי חיים. אנחנו, המשפחות השכולות, כשאנחנו נותנות, אתם לא יודעים כמה אנחנו מקבלות. אנחנו מקבלות חיים.
בעצם הנתינה, זו הקבלה הגדולה ביותר, את אומרת.
עצם הנתינה, נכון.
עם מי התייעצת בהחלטה הזו, או שזו הייתה החלטה שלך בעקבות חשיבה?
אני רוצה לומר לך, יש לי בבית תמונות של אוריאל ואלירז, של אליעזר בעלי. וכל פעם שקשה לי, אני מרימה עיניי לשמיים, ואני אומרת, אלוקים, תנחה אותי. תן לי את הדרך הנבונה, שבה אני אוכל, כמו שאמר בני אלירז, אנא אלי, עשה אותי כלי לשליחותך. תעזור לי לקבל החלטות נבונות שאוכל בחיים האלה שניתנו לי לעשות משהו לשליחותך.
טוב, אין ספק שכל החלטה שתקבלי כמובן תתקבל בקרב אלה שמבקשים, ואנחנו מאחלים לך שיהיו לך תמיד את הכוחות להמשיך ולפעול בדרך שבה את פועלת, כי אין ספק שהכוחות שאת מעניקה לאחרים הם משהו שלצערנו יש רבים שזקוקים לו. ואני בטוח גם שאם תתחרתי, תמיד תוכלי לחזור להצעתו של נתניהו ולהגיד לו, תשמע, נראה לי שעכשיו זה הזמן.
תודה רבה, ואני רוצה לומר לך, כולנו, כולנו, במקום הפרטי שלנו, כל אחד בקהילה שלו, במשפחה שלו, במקום שבו הוא עובד, הוא יכול להעיר. אין אחד מאיתנו שלא תמון בו האור והטוב. ואני חושבת שהאור של כל הפרטים בורא את האור הגדול של חנוכיית, החנוכיה של חירות ישראל.
כן, תמיד מרגש לשמוע אותך גם הפעם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, מרים פרץ.
תודה רבה.
שיהיה חנוכה שמח.
כל טוב, חג שמח.
תודה. אוקיי. עכשיו לעורך דין עדי קידר, בוקר טוב.
בוקר טוב, במעבר אחד מה שנקרא.
כן, לגמרי, תשמע, זו תופעה יוצא דופן האישה הזו.
אין דברים כאלה, אין דברים כאלה.
אוקיי, עכשיו אנחנו על סיפור של תושב שומרון, שהחליט לעשות מעשה כשערבי ידע אבנים על רכבו, מה הוא עשה בדיוק?
כן, תושב השומרון אתמול נסע יחד עם משפחתו בשומרון, כפי שאמרנו, כשהוא עבר באחד מהכפרים באזור, אחד מהנערים שם באזור השליך אבן לכיוון הרכב שלו, במזל, בניסי ניסים האבן לא פגעה, כאשר הוא לא מצא מקום, הוא מה שנקרא מחשש שהרכב שלו נוסע מאחוריו, או יהודים אחרים, או שיש איזשהו מערב, הוא החליט שהוא יוצא החוצה ומנסה לצוד את האיש הזה ולהמתין לכוחות הביטחון. הוא אכן מזהה את הבן אדם, הוא יוצא, יש לו כלי עבודה בבגז, הוא הוציא את אחד מכלי עבודה, גרזן, ורץ לכיוון אותו מקום שאליו נמלט הצעיר, ולאחר מכן הצעיר באמת הוצא מהמקום, והמשטרה הגיעה, וככה התפתח האירוע. אתמול בלילה הוא היה...
רגע, שוב, הוא פשוט, איך הוא עצר את אותו בנהר?
לא, הוא יצא, הוא רץ לכיוון מקום שאליו נמלט הצעיר, היה שם כבר רמולה של אנשים,
כן.
הוא זיהה והצביע לבן אדם, לא נוצר שום מגע פיזי, אין מחלוקת, גם המשטרה לא טוענת שהיה שום מגע פיזי. ובעצם בסופו של דבר, כשהגיעו כוחות הביטחון, כנראה מתשאול ראשוני בשטח, לא יודע מה סיפרו אותם האנשים, בני המיעוטים שהיו במקום, וסיפרו דברים כאלה ואחרים, והשוטרים מיד אמרו שהוא פעל לא כמו שצריך וכולי, וזימנו אותו לחקירה. גם הערבי אגב נעצר, למיטב הבנתי הוא עצור עד עכשיו. אנחנו בעצם היום בבוקר...
אני לא מצליח להבין באיזה טיעון עצרו אותו, אם הוא זה שנפגע בגלל ידועי אבנים, כן.
נכון, אני לא יודע. קודם כל, אנשים במקום טענו בפני השוטרים שלא נברקו אבנים, אלא שאותו צעיר זרק משהו אחר, איזושהי קוס, אין לי מושג, משהו כזה, וטענו לכאורה שהוא איים עם אותו גרזן וכולי. ברור שהמציאות שהציבו אותם אנשים עדים לשוטרים הייתה מציאות שאינה נכונה, ואכן באמת בלילה הצעיר שאני מדבר עליו, היהודי, שוחרר, ואותו בן יהודים נעצר, אבל להפתעתנו הוא זומן לבוקר לחקירה. אני עדיין נותן תקווה ש... החקירה הזאת תהיה חקירה שיותר תשפוך אור על החשדות ועל אותו בן מיעוטים, אבל למרות זאת נמסר לי שהוא כאילו נחקר בעזרה.
תגיד לי, כמה מקרים כאלה, בכמה מקרים כאלה אתם מטפלים מדי חודש?
עמותת חוננו כבר שנים מטפלת במקרים כאלה, ומקרים כאלו קורים הרבה. העניין הוא שבאמת יש אזרחים ש... אכפת להם יותר, עושים יותר, מחליטים שהם לא יכולים להבליג. אני רוצה גם להזכיר לך במאמר מוסגר שהשנים האחרונות הן קשות במיוחד בזריקות אבנים ובקטבים. יש עלייה דרמטית גם באירועים וגם בפגיעות ביהודים, וזה דבר שהוא כאילו אנשי המקום מרגישים אותו טוב. אנחנו כאזרחים מבחוץ רואים בחדשות בערב וזה משהו, אוקיי, ואחרי דקה זה עובר. העמותה מטפלת בהמון מקרים כאלה. אני יכול להגיד לך שבאמת לצערי המשטרה לא, לא יודעת לנתח את הדברים נכון, ולא מבינה את הצורך הלאומי בהרתעה של העניין הזה. כן, ובכל תגרה שלא תהיה, תמיד יש שני צדדים שאומרים ככה או ככה. אבל גם לבחור שאני מייצג יש עדים שהיו במקום, וגם אני חושב שזה לא היה נכון בכלל לזמן אותו, הוא נפגע עבירה במקרה הזה, הוא קורבן העבירה במקרה הזה, וככה צריך להתייחס אליו, כמו כל חליל הערבי שטוענים שעשו משהו כנגדו, או כל אזרח.
טוב, אתם ממשיכים לטפל במקרים האלה?
אני מקווה, הצעיר נמצא כרגע בחקירה, אני מאוד מאוד מקווה, אני לא, אני הפעם שנקרא, אני בא, איך אני אומר לו, בוא נבוא פעם אחת בתור, בוא נראה אם המשטרה תעיז הפעם, ובאמת תמצא את מה שהיא יכולה. אני עדיין מצר על כך שהוא נחקר בעזרה.
אתה לא נמצא איתו בחקירה?
אני שוחחתי איתו ודיברתי איתו ובכך מצינו את היו. לא היה לי מה גם לדבר איתו, סיפר לי את הסיפור. ויד אמרתי לו, תשמע, אין לך פה, הגרסה שלך מאוד מאוד
ברורה. טוב, אם תהיה התפתחות מעניינת, אנחנו נשמח להתעדכן. עורך דין עדי קידר מארגון חוננו, תודה רבה לך.
להתראות, חנוכה שמח.
חנוכה בהחלט שמח, אנחנו מאחלים לכולם, ובכל חנוכה אנחנו מגלים יצירות חדשות, והפעם היצירה הזו שייכת למשפחת למקוס. נחום למקוס, בוקר טוב. כן, שלום לך, מה שלומך?
שלום אריה, מה שלומך?
שלומנו ברוך השם, אצלכם אני מניח עדיין מתאוששים.
מתאוששים, זה התמודדות יום יום.
כן. אבל כדי אולי להקל בהתמודדות הזו, אתם פועלים על פי, כמו שאתם מגדירים את זה, צוואתה של דליה.
זה נכון.
נזכיר למאזינים, דליה למקוס לפני כמה, 5 שבועות, נכון? נרצחה בפיגוע.
בפיגוע בצומת אלון שבות.
והיא פעלה, התנדבה ביד שרה.
נכון. היא עבדה, היא התנדבה ביד שרה. דליה יקרה שלנו נרצחה בפיגוע בצומת אלון שבות, הייתה בדרך למשמרת ביד שרה, ויש דברים שדליה עשתה ביד שרה שאף אחד אחר לא עשה.
למשל, מה היה חשוב לה במיוחד?
אני מגיע לזה. היה לצבא או צוותה, או מחשבה שלה, שהציוד של הנזקק, שיד שרה, יגיע לנזקק, ולא שהנזקק יבוא ליד שרה, למי שלא יכול לעשות את זה. כלומר, מי שהיה חולה מספיק, שלא יכול להגיע לסוף את הציוד, שהציוד יגיע אליה. והתחילה להפעיל את זה. זה היה הצבא הכי חזק שלה, עם הטקס שהיה אתמול ביד שרה, ש... שתרמו לנו מתנדבי יד שרה בירושלים, ממהלכת לחו ובנו חנוכיה מחלקים של ציוד פסול.
ציוד רפואי שהיה במחסנים של יד שרה שלא היה אפשר כבר להשתמש בו בשביל הנזקקים, הלכו ועשו מזה חנוכיה לזכרה.
נכון, עשו חנוכיה בכלל, ששמעו על הפיגוע, החליטו לתרום את זה על שתיים. אלינו זה שם דליה, בשמה של דליה. זה מה שהיה טקס אתמול, ביד שרה, יחד עם הרב אורי לופיאנסקי, וכל המבעמי של יד שרה באותם זה.
אבל מה שחשוב אולי יותר מזה אפילו, זו העובדה שבעמותת יד שרה, שלחו ציוד ל-1,600 נזקקים שלא יכלו לקחת את זה, בעקבות צוואתה של דליה.
כן, זה נכון. ואני זרקתי את זה אז שאל הרב כאשר הוא היה בשבעה, וגם אתמול חזרתי ואמרתי, אם זה יהיה הדבר הכי חשוב שיד שרה יעשה, שהציוד יגיע אל הנזקק במקום שנזקק יגיע אל הציוד, אז יהיה הצבעה של דליה במקום הכי חשוב ביד שרה. כלומר, היא תעשה משהו שיהיה רשום עליה, למרות שהיא לא בחיים, ותיקח את זה ביחד איתה, כל המעשים טובים ביחד עם הקדוש ברוך הוא למעלה.
אנחנו מאחלים לכם שנרות, אור נרות החנוכה יאיר לכם את כל החושך שנקלעתם אליו, ותמשיכו לפעול על פי צוואתה של דליה, ואין ספק שהדברים האלה מועילים לה.
תודה רבה.
אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אנחנו היום כוס. שיהיה חנוכה שמח.
בשורות טובות לכולם.
אמן. הפסקה קצרה כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
חנוכה זה זמן טוב גם לירידים, משום הימים האלה הפכו לימים של ירידים, אבל אחד כזה מתקיים, איכן בדיוק?
היה יריד במעלה אדומים.
מעלה אדומים. שבוע. טוב, כן. שלום לך, קודם כל, ענית הטוקר.
שלום וברכה.
לשעבר מנצר חזני, נכון?
כן, וגם היום מנצר חזני. נצר חזני שקיים במרכז הארץ לצערי, עד שנחפור הביתה, באתי את הקרוב.
את בחושבת שזה עוד יקרה בקרוב?
בטוח שזה יקרה, אני לא יודעת בדיוק את היום, חשבתי בצוק איתן שזה יקרה, אבל זה יקרה, מתי שזה יקרה אנחנו מוכנים לחזור הביתה.
קודם כל, איך החיים שלכם היום, בנצר חזני של היום?
תראה, נצר חזני של היום, התחלנו, בנינו יישוב חדש, אבל האנשים מאוד מאוד במצוקה, בכל היישובים, יש 30% מהאנשים עוד לא בבתים בכלל. אנחנו כן זכינו לבנות בתים, אבל יש הרבה אנשים שלא עובדים, במיוחד אלה שהיו חקלאים לפני כן, וזה שיש 80 ומשהו בתים פה, כל בית צריך לברך אותו עליו, על הניסים ועל הנפלאות. ממש תחושה כזאת של על הניסים ועל הנפלאות, שזכינו לבנות, שאנשים היה להם את המוטיבציה, שהיו למטה כמו ג'וקים שדוחים עליהם, והקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח שירצו לבנות מחדש. לא רק שבונים, אבל גם אנחנו בונים עכשיו, בנינו בית כנסת חדש, בעזרת השם ביום שלישי הקרוב בערב, אנחנו נעשה חנוכת בית כנסת והכתרת הרב, הרי הרב שלנו, רב יצחק הרמה, נרצח בגוש קטיף, וזכינו עכשיו למנות, לקבל רב מאוד מיוחד משילו, משילו, ייבו אותו משילו, וממש ממש אנחנו שמחים על האירוע, כי אם אתה זוכר באותו העת, בשנת 2005, והרגע שצהל יצא מגוש קטיף, מיד אחרי זה, אנחנו כולנו, אתה, אני, כל מדינת ישראל, אפשרו לאויבינו להיכנס עם גרזנים, עם מקלות אש, ולהחריב.
כן, אני רוצה רגע לפני שנדבר על
בתי כנסת.
כן, רגע לפני שנדבר על היריד, דיברת על 30% שעדיין לא גרים בבתי קבע, אם אני מבין נכון, אחת הבעיות היא שהכספים שקיבלו נעשו בהם טעויות, ובעצם אנשים נותרו בלי האפשרות הכלכלית לבנות לעצמם בית.
יש הרבה הרבה סיבות, כל משפחה זה הרכבה אחרת של סיבות, יש אנשים שזאת הסיבה שניצלו אותם, אבל יש גם אנשים שהיו צריכים לחיות מהפיצויים, וגם הפיצויים לא הספיקו, הם היו מתאימים לבנות בית חדש בעזה בשנת 2005, לפי זה הותאם הכסף, ולא ל-2014 במרכז הארץ או בכל מקום בארץ היום. זה ממש לא היה מתאים.
מה היה ביריד?
היריד היה משהו מדהים. יש קבוצה של נשים בארץ שמחבקים את הקלות והחתנים של גוש קטיף מאז 2006 במתנות בסיסיות, כי הם הבינו שגם היום, 10 שנים אחרי, כמעט 10 שנים אחרי, יש משפחות שפשוט, אף משפחה בעצם לא יכולה להתנהג כמו שהתנהגה אז, ולא יכולה לתת לילדים שלה כמו שיכלו לתת. אז גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשי, המצב לא חזר למה שהיה. הוא גם ייקח זמן עד שזה יוכל לחזור.
טוב, אבל אולי בעזרת השם...
אנשים האלה מחפקים באותו מקום ביריד, זה היה משהו מדהים, כי היה אנשים אכפת להם, אישה אחת בשם מרים ליטבק, היא החליטה ביחד עם חברות שהן מוכות, דבר ראשון, מוכות כרטיסי הגרלה, וקיבלו מתנות מכל הסוחרים שמחו ביריד, הם נתנו מתנות, חנויות נתנו מתנות, והיה שם משהו מדהים.
טוב, אז אנחנו שמחים שזה קצת מאיר לכם את הימים הקשים שעוברים עליכם, עד שתחזרו למקום שממנו גורשתם. ענית הטוקר, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ושיהיה לכם חנוכה שמח שם, תודה רבה לך. נחזור למציאות הפוליטית שלנו, גואל וקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
תשמע, על פי הסקרים האחרונים, המפלגה הגדולה ביותר, אם וכאשר יתמודדו ביחד, מדובר בשיתוף פעולה של יש עתיד עם כחלון.
כן, זה, אפשר לומר שזה אפילו חלומו של יאיר לפיד, הוא רוצה לחזור להיות בתוך מפלגה שהיא זו שמכתיבה את סדר היום הפוליטי.
אבל אתה יודע, אבל הוא, הוא עוד יכול להציב את עצמו בראשות הממשלה כמו שהוא באמת חולם.
טוב, פשוט... קודם כל צריך להבין שכשיש חול בין שתי מפלגות, אז המלחמה הגדולה היא בראש, לא נראה ש... משה כחלון בא לפה כדי לוותר על עמידה בראשות מפלגה, אבל עוד לפני שאני מדבר על האיחוד, אז בואו נדבר על משהו שיותר נורמלי. משה כחלון, כשהקים את המפלגה שלו, בנה לעצמו פלטפורמה בכל הארץ, הוא הקים סניפים, הקים לא מעט, בנה לעצמו לא מעט ראשי קבוצות שיהיו, שילכו איתו בדרך הזו. הוא לא בא לפה כדי להתאחד עם אף אחד. נכון שלפיד ביקש את הפגישה, נכון שלפיד הראה לו את הסקר שהם מגיעים יחד ל-24 מנדטים, אבל עדיין משה כחלון רוצה להוכיח את כוחו, רוצה ללכת לבד, ואנחנו גם רואים...
אוקיי, בוא נדבר על עוד עניין אחד חשוב.
על ידי המערכת הפוליטית בכלל, אבל הוא מותקף רק בגלל שאין לו באמת יכולת להיות איתו ביחד, הוא רוצה להוכיח שהוא לבד, ואתה רואה שגם בליכוד שתוקפים היום את כחלון ולא תוקפים את יאיר לפיד, הם טוענים שכל המהפכה הסלולרית בכלל החלה, אם זה על ידי אריאל אטיאס, אם זה בוועדת הכלכלה על ידי אופיר אקוניס. ברגע שאתה מבין שהם תוקפים את כחלון, הם כנראה שגם הם מבינים שאיחוד בינו לבין לפיד לא ילך.
אוקיי, אז מה שבכל זאת צריך להציק לישי זה העובדה שהסקרים לא נותנים לו לעבור את אחוז החסימה.
כן, אלי שחייב להבין, ואני בטוח שהוא מבין את זה, שהליכה לבד פירושה התרסקות. למעשה הוא יכול, למעשה אפשר להבין ש... אלי שי יודע בצורה מאוד פשוטה שיוני שטבון זה לא נחשב מכפיל כוח, אז נכון שהוא אדם ראוי וערכי וזכורה לו,
לכן הוא גם לא הכריז על מיקומו עדיין ברשימה.
אני אומר, זכורה לו הצבעה בנוגע להצבעה בכנסת על גיוס בני הישיבות ועל הסנקציות הפליליות, ולכן שכר שיחה נאה בהחלט מגיע לו, אבל הוא לא יכול להביא איתו המונים. מצד שני, לאורי אריאל יש את היכולת הזו, יש לו את המנגנון הזה שעומד מאחוריו. גם אורי אריאל לבד, אני לא יודע אם הוא מצליח לעבור את אחוז החסימה, וחיבור ביניהם בהחלט יכול לגרום לעבור את אחוז החסימה, ואפילו מעבר לכך. זאת אומרת, שניהם מבינים שבלי זה
הוא יתרסקו. הכל תלוי בבנט.
נכון, עכשיו זה תלוי בהצעה שבנט ייתן לו. אני שומע את האמירות מצד זבולון קלפה שבשריון הוא הולך לקבל את המקום ה-18, שבכל קונסטלציה הוא לא ריאלי, הוא מנסה לגרור לכך שהם לא ילכו ביחד.
אוקיי.
אבל
נמשיך לעקוב.
הדבר הזה אמור להסתגר היום, זה משהו בטוח.
אז אוקיי, אז אני מקווה שכבר עד הערב נוכל לקבל תמונה ברורה יותר. גואל והקנין, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקין, בוקר טוב.
בוקר.
מה שלומך?
ברוך השם מצוין,
מה שלומך? הגיע היום?
כן.
למה?
יש בהמשך היום איזשהו טקס נחמד שאני משתתף בו, ויעל איבר לא באה איתי מאיזושהי סיבה מוזרה. היום מעניקים את הפרס לזוכה בתוכנית חושבים קדימה בירושלים.
כן?
אז אני לפחות הולך להשתתף בזה. עכשיו היא תטען שלא הזמינו אותה, ואני אטען שנכון.
מה הפרס?
מלי, 50,000 שקלים, 10,000 שקל במזומן.
וואלה, לא רע. למה לא השתתפתי בזה?
חבל, כי אין לך רעיונות טובים.
יש לי הרבה רעיונות טובים.
כן, תן לי דוגמה לאחד.
מיקרופון שנפתח מעצמו כשהוא מזהה את
הדמות
מתיישבת לידו.
הבנתי.
למשל, לא רעיון שהיה לוקח 50,000 שקלים?
מה?
לא רעיון שהיה לוקח 50,000 שקלים?
ממש לא.
טוב, יושע בנצ'ק, בוקר טוב.
בוקר מבורך.
מה שלומך?
בסדר, אפרופו רעיונות...
אוקיי, הזמן מתקצר לנו, אז אין לנו זמן באמת לשמוע מה שלומך. אירופה אמרה כן לפלסטין.
אבל למה לא עושים את זה כמו שצריך, אתה יודע? כל מדינה, אינגלנד, יס, פרנס, יס, אתה יודע, שיהיה ככה, אתה יודע, רשמי, יפה, עם איזה...
צודק, צודק.
ואז הם ירקדו הורה ברחובות, יירו באוויר ויפוצצו לנו מטענים.
כן, שזה בעצם מה שהם עושים ביום יום.
כן.
אבל תדע, אני אומר, אם רק אריק שרון יכול היה לדבר עכשיו, הוא היה אומר, מה זה לעשות דברים חד צדדיים? זה לא לעניין.
פייגלין הודיע הבוקר גם אצלנו בשידור, כי הוא פורש מהמרוץ לרשות ליכוד.
זה לא יפה מצידו לתת לדני דנון להיות היחיד. מה קורה עם המיקרופון שלי היום, תגידו?
כן.
זה לא יפה מצידו להשאיר את דני דנון להיות היחיד שמושפל בבחירות האלה.
צודק. באמת לא יפה. השר גדעון סער, אתה רוצה לומר משהו בעניין, כן?
כן, הבן אדם התעייף, הוא רץ כבר שנים, מספיק לו.
כן, נכון. התעייף. כן, אופר, מה רצית, איזה נקודה רצית לעורר?
יש פה איזה כותרת על גרמניה מעניינת.
שמה, שנשיא גרמניה הדליק נר חנוכה?
כן, למען יחסי המדינות. אני רק לא בטוח שאם הייתי נשיא גרמניה הייתי בוחר באש.
כדי לסמל את היחסים.
בין העם היהודי לעם הגרמני, כן.
כן.
הייתי בוחר בדרך אחרת.
מסכים איתך. בחיפה,
כן, אני קורא פעם ראשונה
הערב איתך. תחרות בינלאומית שבה יככבו 600 יוונים.
יוונים? יונים. אוי ואבוי, גרמן.
לא, החנוכה הזה, לא הבנתי מה קורה פה.
אי אפשר לנצח כבר.
מאה סוגים, מדובר ביוזמה של מועדון מטפחי היונים בישראל.
נכון, ובמיוחד אנטיוכוס היונה.
היא מובילה בראש.
כן, אם תרח הבאת לי איתה.
אני אגיד לך מה, אצלנו, לא יודע למה הכותרת היא על יונים, אצלנו יש מית יונים.
מוק יוני, הבנתי, יפה.
לא מוק יוני, מית יונים.
מה זה? אה, מתיונים כמו מתייבנים.
כן, כן.
אוקיי.
שנינו צוחקים עליך.
אני קולט לאט היום. אוקיי, השיפוצניקים נגד האקדמיה ללשון, אל תקראו לנו תיקונאים. השם החדש מגמד אותנו ותלוש מהמציאות.
נכון, תשאירו את השם גזלנים.
זה לא עליהם נאמר.
אתה בטוח?
כן.
אז ראוי.
ראוי ש...
בוודאי.
תקראו.
לא, הם אמרו שזה מגמד אותם, חשבו שזה תיקנים, זה לא תיקנים.
זה תיקונאים, תיקונאים. כן, טוב, רצינו להספיק לדבר עם אחד מהם היום, עם אחד מהתיקונאים, לא הספקנו. אנחנו נשמור את זה ליום ראשון. ברקע אנחנו עם שיר?
ביקורים.
אבל רק אני, בשביל הבריאות, אריאל.
כן.
באמת, אני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים לאכול סופגניות בחנוכה, אז צן במשפחה כבר נהוג לשתות נס.
אתה אומר ישר, בשמה, כן, לעבור את התהליך שלה לאכול את הדבר הזה, נורא והיום הסופגניה. אבל נרחיב על זה ביום ראשון, כאמור. לא הבנתי מה השיר שברקע?
ביקורים, אמרם ביטון.
איזה יופי.
עוד שיר חדש.
יפה. אני מודה לך, יושע בנשק, שהקדשת לנו מהזמן היקר שלך. אופר, נסה לארגן משהו מ-50,000 השקלים שאתה פוגש היום.
אין בעיה.
אוקיי, לחלק פה קצת טיפים לחבר'ה. ותודה לך.
יום טוב.
ותודה ליעל היבר, שאחר הפיקה. ותודה גם למוטי קרופפר שהיה טכנאי. וזהו, מה קורה אחרינו? יואב דיליוני יקן עם עניין משפחתי. שלום לכם.